נחזור לענייננו. איפה אנחנו? אתם זוכרים איפה אנחנו? אני חושב שאנחנו ב... בואו נתחיל מסמך ח', זה נכון? יזכור לכם משהו? שזה ראינו בעצם את החלק הזה. דיברנו על שורש האמונה ושורש הכפירה? לא. אז בואו נחזור סמך זין אפילו, בסדר? תראו אם אתם זוכרים משהו מזה. יש לכם? מה? מה, המחשב הזה הוא זקן כבר? מה? אס-אמסים?
לא,
אתה הפך לנקודה חמה?
כן.
לפחות אני יודע לשאול את השאלות הנכונות. מה, זה הכל אצלך בענן?
לא, אתם רואים את זה.
לא, לא, אבל איפה אנחנו נמצאים? אתה מסכם משהו או שזה...
אני לא
זוכר. מה? לא הבנתי. לא, איפה אנחנו רק? ניסיתי לחשוב שאולי ממך אנחנו נבשה.
לא, זה לא משהו.
טוב, אז בואו תראו אם אתם מזהים משהו. בפסקה סמך זין אומר רבי יהודה לוי את העיקרון שגם הוא אף על פי שהוא חושב שיש משהו שהנבואה יכולה לתת שהחוכמה לא יכולה לתת, בסדר? שזה במיוחד הנבואה יכולה לתת התצה מעבר לפרגות, כלומר יכולה לתת לנו מה רצון השם, ורצון השם הוא לא רק מסתכם במה שאדם יכול מעצמו להבין מתוך העולם, רצון השם הוא גם מעבר לחוכמה האנושית, בסדר? לכן אין אפשרות לדעת מה השם רוצה בלי שהשם יגיד לנו בצורה ישירה מה הוא רוצה, בסדר? זה אחת העבודה של רבי יהודה לוי, זה הנחה שיש צורך בנבואה משום שהחוכמה לא יכולה לתת מה שהנבואה יכולה לתת, כי הנבואה יש לה אפשרות להגיע מעבר לחוכמה, אף על פי שאמרתי לכם שכל זה נובע מזה שההבנה הבסיסית של רבי יהודה לוי שעם כל הכבוד לחוכמה, החוכמה לא ממצה את האלוקיות, האלוקיות יותר מתמצה ברצון החופשי המוחלט של האל, שכמובן, וזה הדבר הנוסף שנאמר פה, שהרצונות הללו הם תמיד תואמים את החוכמה, זאת אומרת החוכמה הם לא ממוצים על ידי החוכמה, אבל הם הכלי הראשי להבנת התוכן הנבואי הוא היכולת האינטלקטואלית החוכמתית של האדם. זאת אומרת, אם נגיד את זה, הקובץ הוא לא קובץ שאנחנו יוצרים אותו, אבל הדרך לפתוח אותו הוא באמצעות התבונה האנושית. בסדר? אתה פותח קובץ, אז אתה מקבל באמצעות איזה כלי אתה רוצה לפתוח אותו, הכלי המרכזי הוא מה? הוא החוכמה. בסדר? ולכן, וכי נמצא מעולם מופת משאלה איזו, כן? האם וכנה היא מופת בשאלת קדמות העולם. חלילה לאל מהיות דבר התורה סותר עדו דבר הנהיה בעין או דבר שהוכח במופת שכלי. זאת אומרת, הביטוי שהזכרנו כבר אני משאר לעצמי. זאת אומרת שיש פה משהו שהנבואה עם כל זה שהיא עודפת על החוכמה והיא נותנת לנו משהו שהחוכמה לא יכולה לתת לנו, עדיין היא חייבת להיות בתואם עם החוכמה. בסדר? זה הדבר שכתוב פה. אמנם זכרו בתורה ניסים שיש בהם שינוי סדר בראשית, אם דרך בריאת עצמים, דרך פירת עצם לעצם, אך כל אלה לא באו כמלואות על כך שבעולם מרצון יכול לעשות כל אשר יחפוץ וכל עת שיחפץ. כלומר, יש ניסים בתורה, אבל הם לא תפקידם להוכיח את הקדמות, או את אלא בעצם, וכן, בתור, אני זכור שדיברנו על זה, שעיקר עניינם זה להוכיח על השליטה המלאה של האל בהוויה, ולא הוכחה למה, לעצם בריאת העולם לחלוטין יש מעין. עדיין יכול להיות, מה? למה?
שהרי בחקירה השכלית נגיע לאריסטוטל,
נכון, אבל הנבואת... בסדר, זה מה שאתה אומר מסברה, אבל כשאתה, יש לך, אתה נפגש עם הנבואה, אז אתה אומר, סברה...
זה סותר את החוכמה.
זה לא סותר את החוכמה. החוכמה אומרת שכל זמן שהאל לא מתגלה, אז אני לא אחשוב שהוא... אני אגיד, אין לא יודע. כיוון שאני לא יודע, אז אני משתמש באין עדיין על מה שאין עברות. אבל אם אני אראה משהו שעד היום לא ראיתי, אז אני אצטרך להתקן את ההבנה שלי ביחס למה שראיתי. עכשיו, אם אני אתנסה בחוויה שבה האל משתלט על ההוויה שלי, והוא אומר לי, ואני כולי זועק, כאש בוערת בעצמותיי, שהשם מדבר אליי, אז אני אשים בצד את כל הסבורת שלי ביחס למה אל יכול, מה אל איננו יכול, ואני אגיד לעצמי, קורה פה משהו שאני צריך להסביר לעצמי את הדבר הזה. האם אני אסביר את זה בצורה כזו, בצורה אחרת? זה שאלה מלאת. אתה יכול להגיד, סתם השתגעתי, יש לי דיבוק. כן? ובעצם אתה ראוי להשפוט פסיכיאטרי. כן? בסדר, שאלה אם נוכל לעשות הבחנה בין מצבים שדורשים משפוט פסיכיאטרי לבין נבואה. אז אני חושב שעל זה בדיוק באה הגמרא לענות, כשהיא אומרת שאין הנבואה שרואה על חכם, גיבור ועשיר. מה שאני יכול להגיד לך על אנשים שחושבים שיש להם נבואה, והם כן זקוקים לשפוט פסיכיאטרי, בדרך כלל הם לא חכמים, לא גיבורים ואינם עשירים. לא בגלל שהם אינם עשירים ממונית, הם אינם עשירים בדעת. זאת אומרת, המציאות הזאת היא הרבה פעמים באה על מבנה נפשי מאוד מאוד מאורעה. דווקא הקריטריונים האלה של חכם, גיבור ועשיר, זאת אומרת שהאנשים האלה בדרך כלל עניים בחוכמה ואינם גיבורים להתגבר על עצמם, לא כובשים את יצרם. אחד הדברים המאפיינים האנשים האלה זה הרבה פעמים שיצרם כובש אותם ולא הם כובשים את יצרם. אז כך שהקריטריונים שחזן נתנו לבקרת הנבואה הם מאוד מאוד משמעותיים. ואם אדם יש לו את חוויית הנבואה, התנסות הנבואה, נקרא לזה ככה, לא מחוויה, אולי לא, אז הוא אנוס על פי חוויית הנבואה, התנסות הנבואה, להגיד שהשם דיבר אליו. ואז, וזה מה שרבי יהודה הלוי כל הזמן אומר, ואז הוא השתמש ביכולות האינטלקטואליות שלו להסביר את הדבר הזה, מה שהוא לא היה עושה קודם, כי לא היה לו התנסות כזו. אז הוא אומר, אם בהיעדר הסבר אחר, אני אסביר את מה שאני יכול להסביר. זה מה שהוא אומר כאן.
מה הסבר אגב לקשר בין החוסר דעת הזו?
תראה, כי בעצם מדובר על מבנה נפשי מעורער שיוצר מצב שבו איזשהו דחפים משתלטים על האדם. ואחד מהדברים המאוד מאוד בולטים זה באמת הרבה איזשהו מבנה של גרדיוזיות, של איזשהו תפיסת עצמי מוגזמת עם הרבה דחפים יצריים, מיניים בעיקר. דברים שכתב, אני יכול, פעם הוספתי כאלה. אנשים שכתבו כל מיני דברים כאלה, שהתיימרו להיות כל מיני, אתה רואה פתאום איך פתאום הם מאבדים את זה. אתה פתאום רואה איך שהם יכולים להגיד לדבר לעניין, ופתאום אתה מרגיש אותם נמצאים בפאזה אחרת לחלוטין. וההנחה היא שמשתלט עליהם איזשהו דחף רגשי מסוים, שהוא באמת מעביר אותם על דעתם. משבש את ה... מה שיש שם זה לא מפגש עם המציאות, אלא איזושהי השלכה החוצה של צרכים נפשיים כאלה ואחרים. אם יש אנשים שיש להם מגלומניה, אז יכול להיות גם אנשים מכובדים, ועדיין הם יהיו מכל כבודה מגלומנים ברמות כאלה ואחרות. נכון, חינם, יש אנשים כאלה, אז אתה באמת תופס פתאום משהו שאתה מרגיש, אנשים האלה איבדו את זה. לכן משה רבנו נשתבח בענווה בדיוק כדי לנטרל את המגלומניה הזו. ויש לך פרשנים שדברו גם האיש משה גדול מאוד בעיני עבדי עברו, בעיני פרעה ובני עבדיו. יש באמת ניסיון לבקר את הנביא כדי באמת להעמיד אותו על, 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 על דיוקו. בכל אופן, מה שהוא אומר פה, אז כל הדברים האלה נועדו להראות שבורא העולם מרצון יכול לעשות כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ. כלומר, באמת, השליטה המוחלטת על ההוויה. אולם שאלות קדמות העולם או בריאתו, שאלה שקשף אותרי וראיות שתי הטענות בשוות, מה שיחיד צד הבריאה, מבחינתנו, מה שיחיד צד הבריאה, זה הנבואה. היא הקבלה מאדם מנוח, משה אליו ושלום, עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני. ועם כל זה, אילו ראה אדם מנים בתורה הכרח הגיוני בדעה ליולי קדמון, בצירוף להודע של עולמנו זה קדמו לעמות רבים, לא בכך משום פגם בבנותו של עולמנו זה, כלומר העולם שאנחנו חיים בו ואנחנו עוסקים בחוקים רוחניים שלו, נתחדש רק לפני זמן מסוים שלו, של אנשים בו היו אדם ונוח. יכול להיות שפה כשהוא אומר יש עולמות ועולמנו זה, תדעו לכם, זה הרפתקה מעניינת מאוד, אני מספר לכם כי חשוב שמישהו יספר לכם, שהייתה בימי הביניים ובעצם כמעט עד העת החדשה עוד היה זכר לדבר הזה, הדבר שנקרא תורת השמיטות. היא רמוזה בכמה מקומות ברמב"ן, מופיעה בעוד כמה ראשונים, ותורת השמיטות טענה, זו טענה שבעצם גם משתקפת כנראה בספר הזוהר במקומות מסוימים, ושבעצם כל 7,000 שנה העולם מתנהל בצורה אחרת, ואנחנו עכשיו ב-7,000 השנה השניים של הקיום. אנחנו עוסקים בספירת העומר, אתם חסידים? מישהו פה? מישהו חסידים שאומר את הספירות כל יום? אתה אומר? אומרים, אז למה לא להגיד? בכל אופן, זה מטריצה של 7 על 7, נכון? אז ההנחה היא שגם העולמות יש להם 7 על 7 רק כפול 1,000, בסדר? ובעצם יש תורת היובל הגדול, היובל הגדול שהוא בשנת ה-50,000, לא 50, אלא 50,000. ובעצם כל 7,000 שנה יש תורה אחרת, יש קריאה אחרת של התורה. אנחנו בשמיטה השנייה, שהיא חסד גבורה, נכון? של הגבורות, של הדינים, של יש, אנחנו נמצאים במצב שבו יש עולם הלכתי צפוף וקפדני. והקריאה הזאת אומרת שבעוד כך וכך אלפי שנים, אנחנו נעבור לשמיטה הבאה שהיא שמיטת החסד, אז כל קריאת התורה תשתנה, וזה נורא בעייתי התפיסה הזו, משום שהיא מערערת את המוחלטות ואת התקיפות המוחלטת של התורה כמות שהיא, בסדר? היא עוסקת באיזושהי תורה שיש לה משמעויות מתגוונות ומשתנות, ולכן היא הייתה קיימת התפיסה הזו, והיא הושתקה, לאט לאט היא הושתקה. תפיסה מיסטית כזו או שתיקה, היא ודאי לא תפיסה הלכתית, היא תפיסה שיש בה אפילו יסודות, מה שאנחנו קוראים בשפה של אנשי המקצוע של מחשבת ישראל, אנטינומיסטיים, כלומר נגד הנומוס זה חוק. יש בה יסודות שחותרים תחת ההלכה בכלל, ובאמת היא הושתיקה, מי שאחרון שידי נטע בה, הגאון מבילה כמובן יצא בצורה חריפה נגדי, אבל אם כי צריך לדעת שבתורה אור בכמה מקומות בכתבים של רב שלמה שניאור זלמן מליאדני יש עוד שאריות שלה, היא מופיעה בכמה וכמה טקסטים, בסדר? למה אני אומר לכם את זה? לא הייתי אומר לכם סתם כדי לבלבל אתכם. מי שרוצה לקרוא על זה, יש ספר של ישראל ויינשטוק על המסתורין שבהגות היהודית, משהו כזה. הוא היה ירושלמר שכתב על זה מאמר בספר הזה, תסתכלו שם, ויינשטוק השם, בסדר? מי שרוצה ישראל ויינשטוק, הוא כתב, שם יש פרק אחד על זה, לא הרבה עוסקים בדבר הזה, לא הרבה מדברים על זה. למה אני אומר את זה? כי הוא אומר שיש פה בצירוף של עולמנו קדמו עולמות נוספים, אתם רואים את כל התפיסות האלה, אז הדברים האלה היו בסביבה ואז הוא מתייחס אליהם. עולמנו זה, כלומר, עולמנו זה עם חוקי הקיום שבו ועם חוקי המציאות שבו, זה מה שחשוב. אנחנו עכשיו אומרים מה רלוונטי בענייננו. מה, איפה? אנחנו בסוף פסקה סמך זין. ועכשיו אנחנו מתחילים פסקה סמך ח'. לפי שעה די בטענות האלה שאין טענות פסקות בשער הזה, אם ירחו עם איך אבותינו לשוב לבקש לך כי יהיו ראיות חותכות וכו'. חזור איפה להמשך סיפורך וספר לי כאן יושב דעתכם הדבר התמוה הזה שבורא גופים והרוחות הפשוט השכלים מהלכים אשר הוא מרואה מקודש מנסם כדי שיהיו השכלים כל שכן חושים יש לו התחבות עם בריאה שפילה זו מעושה את החומר אמנם בריאה זו בנפלאה בצורתך היה לו גם קטן שברמסים יש פליות החוכמה מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו גם את זה לדעתי קראנו והסברנו אם אני אזכיר לכם את הרעיון שהטענה שלו היא שההתגלות היא התגלות שנייה ההתגלות הראשונה זה הבריאה זאת אומרת אם אתה שואל למה איך יכול להיות להתחבר לבני האדם זה מתוך הנחה שיש פער בלתי ניתן לדילוג בין האדם לבין האל. כן, האדם בסופיות שלו הוא נמצא במרחק מרוחק לחלוטין מהאל. בסדר? זה ואז מה איך יכול להיות שהאל יתחבר אל בני האדם? בסדר? אז הטענה, התשובה שלו היא אומרת זה אתה בדיוק פספס את העניין. העניין הוא שהאל כבר מחובר אל בני אדם. מאיפה הוא מחובר אל בני אדם? בעצם הבריאה שלהם. זאת אומרת, זה קשור לפסקה הקודמת שעסקה בשאלת הבריאה ובשאלת השליטה. האל מושקע בעולם לא רק בהתגלות שלו. ההתגלות שלו זה כבר פעם שנייה שהוא מופיע. ההופעה הראשונית שלו זה 10 מאמרות. 10 דיברות זה שלב ב', שלב א' הוא 10 מאמרות. אז אחרי שהוא כבר נמצא פה בקיום של ההוויה של כולנו, ההתגלות הנוספת היא אפילו במידה מסוימת מתבקשת. אבל אם אתה יוצא, מה? גם אם העולם איננו נברא לפי הבנתו של רבי יהודה לוי, העולם, חוקי העולם הם כן מהאל. זאת אומרת, יש, התזה של יולי קדמון באה לפתור את שאלת החומר. אני הזכרתי לכם את הנקודה הזו. השאלה הכי קשה בפילוסופיה התיאולוגית היא מאיפה מופיע החומר. מה זה החומר? אז כמובן שאפשר לבוא ולהגיד שאין חומר, כל החומר זה אילוזיה. ואתם יודעים שאפשר לתמוך בזה בכל מיני דרכים. מה?
אילוזיה.
אשליה. וברור לכם שקל מאוד להגיד את זה, משום שאתם יודעים שבעצם זה הכל חלל ריק פה, וכל האטומים מחק בין הגרעינון או גרעין של האטום לבין ה... אלקטרונים שסובבים אותו כמו מרחק של יתוש באמצע האצטדיון רמת גן. לא שמעתם על זה? יש לכם דוגמה יותר טובה? אני לא יודע, אבל... ובעצם הכל פה חורים מאוד מאוד יעילים, כי אנחנו לא מבחינים בהם, והידיים שלי לא מבחינות בהם, וזה נראה לי די אטום, אבל עצם זה חור אחד גדול. וכל הדברים, כשאתה כל דבר מפרק הלאה, מפרק הלאה, אתה יודע שפרוץ מרובה על העומד. ביפר, כמו שאומרים. נכון? ואז בעצם כל הקיום, כמו שאתה יורד, יודע, הכל נעלם לך. אז בעצם הכל זה אשליה. הכל זה משהו שעובד על החושים שלנו להרגיש שיש פה משהו אטום או נתפס כאטום וכו' וכו' וכו'. אז יש, אפשר להגיד שהכל פה זה, כל החומר הוא אשליה. אשליה היא יעילה מאוד, אבל אשליה. הדרך אחרת להגיד שהחומר זה יש מאין, שזה משהו שאפשר לומר אותו במילים, אבל קשה להבין אותו בצורה רצינית. זאת אומרת שמשהו נוצר, משהו שיש נוצר מאין, זה משהו שלא מובן לנו. הקפיצה הזאת היא בלתי מובנת. יש כמובן מה שהמקובלים יגידו, שזה לא יש מאין, אלא יש מאין סוף. זאת אומרת שבעצם, ושוב, גם זה קצת מילים, כי האין סוף הזה הוא באמת, כל דבר שהוא... אין סוף הוא מעבר לטווח הקליטה שלנו, אבל ההופעה, ההתגבלות, הצמצום של האור האין סופי כהופעתו כסופיות, היא מאפשרת חשיפת המציאות הפגומה, החלקית וכו' וכו'. עדיין ההתנסות שלנו עם החומר לא בדיוק עוקבת את הקו הזה של החשיבה. ואז באים אלה שאומרים, אז בואו נגיד שיש חומר היולי, חומר פלסטלינה בסיסית, חומר בסיסי שהוא ניתן לעיצוב מוחלט על ידי האל, ואז הטענה היא שהחומר היה קיים, כמו שהאל היה קיים, ואז האל ייצב את החומר כראות עיניו, או כראות ליבו, כרצון רוחו. ואז הטענה המרכזית היא לא ש... הוא יצר את החומר, כי זה לא רלוונטי. מבחינת אלה שמתנגדים לזה חושבים שאם אתה אומר, אז יש פה שניות וזה בלתי אפשרי לומר. אבל אלה שלא לא אומרים את זה, זאת אומרת, מה הבעיה? להגיד שליד האל היה חומר, והוא ייצב אותו בצורה מוחלטת, והוא שולט לחלוטין בו, רק מה, הוא לא יכול לבטל אותו לחלוטין, אבל כל השאר הוא יכול לעשות, זה לא פוגם בריבונות שלו, בשליטה שלו על הדברים. וזה מניח את הדעת לגבי מקורו של החומר, וכך הם רצו לומר. עכשיו, מה זה אני אומר? זה אומר שעצם זה שהחומר מעוצב בצורה מסוימת, ושדברים מסוימים פועלים במציאות, זה בעצם פרי יוזמתו של האל, פרי התערבותו של האל, ואז אם האל מתערב פעם נוספת בהתגלות, זה התערבות נוספת אחרי שהוא כבר נוכח בכל העיצוב של המציאות.
אז בעצם
מי
שמה שעולם קדמון
הוא
לא מה שעולם קדמון,
עולם
כזה,
אלא
עולם קדמון
יהולי,
ואז...
יש חומר יהולי קדמון שעוצב על ידי האל. בסדר, זה הבדל. לא עולם קדמון, יש חומר יהולי קדמון. מי שקדמון זה החומר היהולי הקדמון והאל, והאל עיצב לחלוטין את החומר היהולי הקדמון הזה. יש חוקיות שמעצבת את החומר היהולי הקדמון הזה באופנות מסוימת.
מה אתה מה להביא סללת קדמוניות החומר.
אני לא רוצה לשלול.
מה כן?
אני הרווחתי את זה שאני לא צריך להסביר שמהאל יוצא החומר. אני נשאר, אני יותר קל לי להסביר, אני אישית מרגיש ככה, אני לא אומר פילוסופית עכשיו, אני הרבה יותר קל לי, הרבה יותר קשה לי להבין שמהרוחני יוצא החומר. התפיסה שלנו של מה תגיד, יש רצף, אני לא יודע להסביר את המושג הזה, רצף בין רוחני לבין חומרי. התפיסה האינטואיציה היא שרוחני הוא רוחני וחומרי הוא חומרי. אני מתקשה עם הרצף הזה שמהרוחני יוצא חומרי. עכשיו, יש כל מיני דרכים שמנסים להגיד, אבל בעיקר זה מילים. ככל שאתה שומר על איכות הרוחני כרוחני מוחלט, אתה מתקשה להצמיד לו איזשהו משהו חומרי. אבל אני כן יכול להגיד, כן, נכון, העולם הופיע כמו שהאל קיים, החומר היולי הזה היה קיים, והוא ייצב אותו. אני לא צריך להגיד שהוא יזם אותו, הוא השתלט עליו, הוא ייצב אותו, הוא ארגן אותו באופן מסוים, הוא נטע בו חוקיות. והחוקיות הזאת שולטת בו ובשליטה מוחלטת והיא יציבה.
ומה הרמב"ן אומר? הרמב"ן אומר שהוא ברא את החומר היולי ואז יציב אותו?
כן.
הוא משלב אותו?
לא יודע, הוא משלב. זה ברור שהוא ברא את החומר היולי ויציב אותו. זה מה שכולם אומרים. ודאי היום גם אנחנו אומרים דברים כאלה, שיש פה משהו שהוא אבולוציוני.
זה מה להגיד בכלל שהוא ברא את החומר היולי? אם אתה אומר שהוא כבר ברא, למה להגיד שהוא ברא את העולם?
כי גם עניין של פשוטי המקראות קצת נותן לזה שברא ואחר כך קרו דברים, תדשי הארץ וכו', יש כל מיני דברים ש... וגם, אני לא יודע להגיד לך בצורה
אחרת.
כל שלב תמיד אחר כך תעשה לו זומין, אתה תראה שאתה צריך לעשות עוד שלב באמצע. זה לא... אז כל דבר יש פה איזו קפיצה. הקפיצה הזאת היא בעתית, היא לא מוסברת לה. כל קפיצה לא מוסברת לה. אין מה לעשות עם זה. לדעתי, צריך לזהות שיש קפיצות. איך אמר פעם מישהו ש... הרב אפשטיין קראו לו. יש ספר נחמד כזה ש... רגע, אמונת היהדות. ספר שבהוצאת מוסד הפקור. כתב אותו הרב יחזקאל אפשטיין. הרב יחזקאל אפשטיין היה הרב של בית מדרש לרבנים בלונדון, של ג'וז קולג'. הוא עשה איזדור אפשטיין, קראו לו. זה השם הרציני שלו. והוא כתב את הספר באנגלית, הוא תורגם לעברית, הספר מעניין מאוד, מאוד רציני, איש מאוד רציני, והוא גם תרגם את היה אחראי לתרגום של הגמרא לאנגלית, בהוצאה ישנה לפני פרוץ שוטנשטיין, היה הוצאה של סונסינו, לא חשוב, אתם לא צריכים לזכור את ההיסטוריה של דפוסי התלמוד באנגלית, אבל הוא, הספר שלו, אמונת היהדות, הוא ספר מעניין. בהדפסה אחת, בשנים האחרונות הדפיסו אותו עוד פעם, לא יודע אם עדיין הוא ניתן להשגה, יש עכשיו יריד במוסד הרב קוק, אבל... קוק יזם. מה?
קוק
יזם. זה נורא. הייתי שם פעם, אני ממש... נביא לך שם עגלות, כאילו, סופרמרקט, אנשים שם, אני רוצה להגיד, זה לא שונה. בסדר. במוסד הרב קוק. לא, בגישה לקריאת משה, לא נמרת. לא, זה בתוך איפה שפעם היה האולם הגדול של ההרצאות שלהם, הם עושים שם יריד כזה, כי היא ממש עם הגלות סופר כזה, זה נורא.
מה?
מה?
היה יריד חסידות,
לא. ומה מכרו שם?
לא
ראיתי, לא חושב. טוב, אז אני רוצה רק להגיד את הטענה. הטענה היא שההתגלות היא פעימה שנייה, נקרא לזה היום, זו מילה שמשתמשים בה, פעימה שנייה. כלומר, זה אחרי שכבר יש נוכחות של האל בטבע, שהטבע עצמו הוא נוכחות האל, אז ברור שהוא גם אחר כך הוא יגאל את הטבע מסתמיותו וייתן לו כיוון. זה מה שאומר, די לדבריך האלה שלא צריך להשיבך ברוב דברים, חוכמה זו, הדרושה לבריאת המעלה, למשל, אם תחצה לגלגל השמיים ולחב זולתה, מה? אנחנו בסמך ת' עכשיו. ולא... סמך ת' קראנו. הרי לא גם בקטן מרסי יש פיות החומה מה שנדת יכולה לעמוד עליו. אז הוא אומר, אם אתה מודה שזה כך, אז... אז אתה מודה שיש חוכמה במציאות של בעלי, במציאות של הנבראים. אז אומר לו, הלא כל זה מיוחס לטבע, מהו הטבע, כוח מן הכוחות וכולי, כל זה אמרנו, שאני עובר לעין וב, כי כל זה קראנו. אם כן, אני רואה אני כי בשמות הללו יתאונו החכמים, והביאון לבי ראיית הטבע כשותף לאלוה, כן אומרים הטבע חכם, הטבע פועל טעמם, תחלנו גם הטבע בורא, ובעצם הטבע בגימטריה אלוקים, אם כותבים את זה עם ה' ולא עם ק', כפי שאתם יודעים. כן, זה 76, הטבע, כי באמת, כן, בחבד היו אומרים, למה זה נקרא הטבע בגימטריה אלוקים? משום שהוא טבע שם, לא רואים אותו. ככה הם מייצרים קשר בין תביעה לבין... אבל החוקיות, התבועה בהוויה, היא חוקיות שאנחנו קוראים לה שם אלוקים, כי שם אלוקים כמובן הוא השם של החוקיות, כי נכון, מידת הדין, החוקיות וכולי, זה ברור מה שאני אומר, ואז הטענה, הדבר המרכזי זה שבעצם ההופעה הזאת היא הופעה פעימה שנייה. אומנם כן, יסודות השמש, הירח, הכוכבים, יש להם פעולות על דרך החימור והקירור, הרטבה וייבוש, הזכרתי לכם שזה ארבעת היסודות, נכון? אתם זוכרים שדיברנו על זה? לא זוכרים, נזכיר. אתם יודעים שלפי התפיסה היוונית הקדומה, יש ארבע יסודות, אוויר, אש, אוויר, מים ואפר. מה? בסדר? ארבעת היסודות בעצם הם ארבע איכויות, הצלבה של ארבע איכויות של חימום וקירור ולח ורטוב. בסדר? חום וקור, תעשו מטריצה של 2 על 2, יודעים מה זה מטריצה? ריבוע, ריבוע כזה 2 על 2. למעלה תכתבו חם קר, בצד ימין תכתבו יבש רטוב. אז חם ויבש זה אש. אוקיי? יבש, חם ויבש. יבש ורטוב זה עדים, זה אוויר. אוקיי? לא יבש ורטוב, זה אי אפשר. חם ורטוב זה העדים. זה מה שנקרא אוויר. קר ורטוב זה מים. קר ויבש זה אדמה. אוקיי? וזה מה שכתוב, על דרך חימום וקירוב והכתבה וייבוש. זאת אומרת, ארבעת הפעולות האלה הם מקבילים לסדר, לארבעת היסודות. ויש לנו שמש, ירח, כוכבים, שלמות דרך, הם עושים את הפעולות האלה המרכזיות של חימום וקירור, הטבע וייבוש וכדומה. אך פעולות אלה מחוות אותנו ליחס לזה לא חוכמה כי מעבודה בלבד. לעומת זאת, יצירת צורה, קביעת שהוא מחומה, מתן צביון, DNA בקיצור. כל פעולה שיש מה חוכמה מכוונת, אין לי חסק עם לבעל חוכמה, כי לא יכול להיות שהוא בא סתם. יש פה חוכמה, אם יש מופיעה חוכמה, מישהו טבע את ה-DNA הזה. שהוא גם בעל יכולת, גם בעל שלטון. ויש מישהו שהוא בעל חוכמה ובעל יכולת ובעל שלטון שהוא מעצב את הדברים באופן הזה, מעצב פנים, מעצב חוט. והנה כל הקורא לדברים מכינים את החומר ודי חימור וקירור בשם טבע לא הפסיד, כי אתה אומר הטבע עושה את זה, אבל בעצם הם סך הכל עושים פעולות, אבל זה לא החוכמה, ה-DNA של זה זה משהו שבא מעבר להם, תנאי שלא ייחס להם חוכמה, כן? אם יש פה איזשהו קובץ, שהוא קובץ הפעלה, שהוא, אז לא הדבר מפעיל את עצמו. בסופו של דבר, אם יש כאן קובץ שמפעיל, מישהו כתב את הקובץ הפעלה הזה, ולא יש לייחס מה חוכמה. כשם שאין לייחס לאיש אישה את יצירת הוולד על ידי זיווגם, אף על פי שאין ספק שבלי המעורבות שלהם בתהליך, הם לא היה קורה שייווצר הוולד, אבל בסופו של דבר, הם סך הכל השתמשו, הם היו משהו, עשו פעולה מכנית, לגרום למצב שבו הקבצים האלה יופעלו. אבל הקבצים עצמם, הפוטנציאל הולדה שקיים בזרע ובביצית, הוא לא פוטנציאל שאדם יצר אותו. הוא אדם בעצם נוצר על ידו והוא מעביר אותו הלאה, אבל משהו פה גדול ממנו פעיל את דרכו. שהרי הצד אמת אינה כי אם הנסעים לחומר המוכן בכך לכך בקבלת הצורה האנושית, ופה יש פה עוד איזשהו תזה, והצורה עצמה באה מת הצייר החם. פה התזה של שלושה שותפים, כן, הגבר והאישה, ובעצם מי שנותן לבריאה הזאת את הקיום, קיום הנשמתי, זה השותף השלישי, שהוא השותף הראשון. ואז פה הוא קופץ הלאה אל מה שהוא רוצה לומר. אין דבר רחוק בעיניך, שכמו שכאשר האיש והאישה מזדווגים ובעצם מאפשרים להוולד להיוולד ואז הקדוש ברוך הוא מוסיף לו את הנשמה, כן? אל ידבר רק בעיניך, שרשמים אלוקיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. אז קודם כל, מה המקרה הזה שהרשמים אלוקיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה? רשעים זה הנשמה של התינוק, היא מופיעה בעולם התחזון הזה, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם, בשעה שנוצרת ההפריה של הזרע את הביצית. אז גם במקביל לזה, האל מתבקש להוסיף את האינפוט שלו, שזה לתת את הנשמה. עכשיו, אז הוא קופץ הלאה, אומר, כל זה משל למה? למשהו אחר לגמרי. לעוד משהו שקורה, בהתקיים התנאים להופעתו, וזהו שור שהאמנה ושור שהכפירה כאחד. כלומר, הרעיון הזה שיש רשמים אלוקיים נכבדים שיכולים להופיע בעולם כאשר התקיימו התנאים המתאימים, זה שור שהאמנה ושור שהכפירה. מה זה שור? אז אומרת, קצת יהיה שור שהאמנה וגם שור שהכפירה, ואז אני אגיד בעל פה, כדי, אחר כך נראה את זה בפנים, התזה של רבי יהודה הלוי היא, זה שהאמונה הזו שיכול להיות בעולם יותר ממה שיש בו, בתנאים מסוימים, שהעולם יכול לתת יותר מה שיש בו בתנאים מסוימים, היא שורש האמונה, כלומר היא המוטיבציה לקראת האמונה. עכשיו, מי שאומר, אני יודע שיש נוסחה שבאמצעותה יופיעו רשמים אלוקיים נכבדים, אבל אני לא יודע מה הנוסחה. אני רק יודע שיש נוסחה, אני מרגיש שיש פה משהו שצריך לקרות פה, אני לא יודע איך זה יקרה ומה יחולל את זה. ואז אם אני מאמין ואני מחכה שיגידו לי מה הנוסחה, ואני מחכה לנבואה שתגיד לי את הנוסחה, ובעקבות זה שהנבואה נותנת לי נוסחה, אני פועל לפי הנוסחה ואני גורם להופעת הרשמים האלוקיים ונכבדים, אני המאמין. אם אני מצד אחד מאמין שרשמים אלוקיים נכבדים יכולים להופיע בעולם התחתון, אבל במקום לחכות שיתנו לי את הנוסחה, אני ממציא נוסחה חליפית או לוקח נוסחה שאיננו מוסמכת, אני אקופה. עכשיו, מה שורש האמונה? המוטיבציה הבסיסית שיכול להיות שיופיע בעולם השראת שכינה. אלא מה? אם אני לא יודע מה הקריטריונים או מה התנאים או מה מאפשר תופעת שכינה, אז אם אני מעצמי מחפש וממציא כל מיני דברים, אז אני על אחריותי. בקיצור, אני אומר, זה בדיוק העבודה הזרה. העבודה הזרה גם רוצה כאילו למשוך רשמים אלוקיים נכבדים לתוך העולם הזה, רק היא עושה את זה באמצעים שלא יכולים לעשות את זה. ולמה היא עושה את זה שלא יכולים לעשות את זה? כי הם לא לוקחים את הנוסחה, הם לא קיבלו את הנוסחה, לא קיבלו את הנוסחה, לא יכולים לפעול על פיה. לעומת זאת, אם אני פועל לפי הנוסחה שקיבלתי על ידי הנביאים האמיתיים, שהם נתנו לי את הנוסחה הנכונה, אז אני עכשיו יכול, יש לי את הכלים העקרוניים לפעול למען הופעת שכינה בעולם. שזה אני צריך לחזור לארץ, אני צריך להיות בית מקדש, צריך כל התנאים, אבל ברמה העקרונית, בעצם התורה היא הנוסחה להופעת רשמים אלוקיים נכבדים בעולם הזה. זה התזה שרבי יהודה הלוי אומר, ומה שמניע את כל התהליך זה האמונה שיש דבר כזה. אני לא אחפש את הנוסחה אם אני לא מאמין שיש עוגה כזו. אני לא אשאל אותך מה הרצפט לעוגה שיוצרת א', ב', ג' וד', כי מה פתאום שאני אחפש עוגה כזו? אבל אם אני מאמין שיש עוגה כזו, אני יכול להתחיל לחפש אותה. זה ברור מה ש... עכשיו, מה זה העוגה? רשמים, אני קורא עוד פעם, רשמים אלוקיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה, בשעה שהוכנו החומרים לקבלה. עכשיו, כיוון שזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלה, אני צריך לדעת איזה, מהי השעה שבה הוכנו החומרים לקבלה. בסדר? זה שורש האמונה. עכשיו תראו איך זה כתוב בפנים. כן הוא. כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים אלוקיים, כלומר, הנוסחה, אינם בתחום ידיעת האדם. אדם מעצמו לא יכול לדעת. ואי אפשר לו לדעת שער כמותם וחותם, ולו גם ידע מהותם, לא יודע זמניהם כמותם והרכביהם ודרך חנתם. כלומר, הנוסחה בשלמותה, לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית, המגיעה שלמה ובערת תכלית ביור מתה אלו עצמו. לא יכול להיות אחר. ולמי שהגיע אותו ידיעה זו ומקיים על פי בלב אף שלם, את מצווה לכל פרטיה ותנאיה, מי שפועל לפי הנוסחה שהוא קיבל מהאל והוא מקיים אותה, הוא המאמין. אך מי שמשתדל להכין דברים, למה הוא מכין דברים? לקראת קבלת הרשמים אלוקיים בחוכמת אנוש מילואה. כלומר, יש לו אמונה שיכולים להופיע מה? רשמים אלוקיים. ולכן מה? הוא מחפש איזושהי נוסחה. ואז הוא אומר, מסתבר לי שזה הדרך להגיע לזה בחוכמת אנוש מילואה, דרך הקשר הסברה, או לפי זה המקרה פילוסופי, או לפי מה שימצא בספרי הצלמונים על דרך הורדת כוחות הרוחנים או על ידי עשיית הנשמעות, מי שעושה את זה לפי הנוסחאות האלה, שהן לא הנוסחאות המוסמכות ולא ניתנו על ידי נבואה מוסמכת, הוא הכופר. אוקיי? אדם כזה מקריב קורבנות, מקריב קטורת פי הקש דברה, ומלא זה לא עושה את האפקט. ואינו יודע מהות הדברים הדרושים לכך, הוא לא יודע מה באמת פועל את העניין הזה. וחמותם, איך יש לעבוד עבודה זו, באיזה מקום, באיזה זמן, ומי ראוי לה, ומה תנאיה, ועוד פרטים רבים שתאורם יערך מאוד. משל, למה הדבר דומה? לשחד שחדר תוך אוצר תפות שרופא ידעו לכל בתרופותיו המועילות. שימו לב, למה שאני אחדור לאוצר? בגלל שאני מאמין שיש תרופה מועילה. אוקיי? זה מה שאני מאמין, שיש רשמים נכבדים יכולים להופיע בעולם התחתון. בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. זה התנאי. התנאי שאני מאמין שיש תועלת בדבר הזה, שיש משמעות לדבר הזה. לכן גם פה, רק מי שמאמין שיש תרופה, יחדור לאוצר של הרופא. בסדר? האמונה שיש תרופה, היא קודמת למאמץ לחדור לאוצר של התרופה. אז שחל חדה אוצר תרופות של רופא ידוע לכל תרופה מועילות, שעה שרופא איננו שם. אותו אנשים רבים צובל האוצר הוא מתוך בקשת נבונם. שם מתחילים מוציאים להם תרופות תוך כנים אשר שם. בלי כל ידיעה מטיב התרופות וכמות מנה מנה ראויה לאיש ואיש. נמצא זה ממית אנשים באותן תרופות שיכלו לא אילם. ואם מקרה יפיק אחד אנשים תועלת בתרופה שהוצאה מאחד הכלים האלה, איזה רושם אלוקי הגיע, כי הייתה תועלת, יימשכו כל העומדים שם התרופה, היא אמרה כי היא הנושאת קרבה רפואית לכולם, עד שיהיו כתוחתם נכזבה. זה ברור שזה יחזב אותם, כי אין פה שיטה, אין פה ידיעת העקרונות. או שאם אחר כך תועלת מקרים תרופה אחרת משהו אחריה, לא ידעו כי המועיל מצד עצמו לא היה, כי אם בחוכמתו של אותו רופא, נכון? אחרי שיש את חוכמתו של אותו רופא, אז הוא נתן לך את הנוסחה, אז אתה יכול לדעת. שהכין את התרופה להעיל לכל חולה בנה הראויה לו, אף טבע לכל חולה יתן תרופה ניתנת לו מנות מאכל ומשקה פעולות תלמלות מנוחה שעות שינה יקיצה שאיפת אוויר שקרה וכדומה. מאוד מעניין התפיסה הרפואית שלו שהיא תפיסה דיאוליסטית, כן? יש תרופה אבל מסביב כל החלקים הנוספים שמתם לב מה זה כולל כדי להיות בריא, יש שינה, התעמלות, מנוחה, כל הדברים האלה, זה תפיסה. בדרך זה נהגו לשמים לפני דרו של משה, שנכנסו לאוצר התרופות וחילקו את התרופות. כולם חוד נרדים מועטים, היו נפתים לבלה הצלנות להיות חכמי אתם באותו מדורן שבדורתם. ונעתקים מחוקת שווה לחוקת שווה. ומאל אל אל, ויש הימין מחות טבע כרבים כבעילים, משוכן מנהיג הכוחות הלא לבונם, חשבו את הכוחות כשהם לעצמם סיבה לתועד שפיק, ומהם שעה שמצא עצמם כוחות אלה מרם סיבה להזק, הכל לפי הכנה והסידור, ומה שקובע זה הכנה והסידור. באמת, מה גורם לתועלת? אם אתה מקבל את הנוסחה מהאל, האמת היא שהמועיל מצד עצמו הוא העניין האלוקי, ומצד עצמו הוא הידר העניין ההוא, ומה יופיע את העניין האלוקי, זה כבר תלוי במה שנקבל בנבואה. לכן אני אומר שוב, שורש האמונה שורש הקריאה הוא האמונה שיכול להופיע רשמים אלוקיים נכבדים. ואז שאלה איך אתה מחפש את הנוסחה. אתה מחפש את הנוסחה דרך הנבואה התאורה, אז אתה מאמין, אתה מנסה לעשות בצורה אחרת, אז אתה הכופר, ואנחנו נעצור כמה פעמים, שלוש,